שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, היום ה-179 למלחמה. בעזה יש עדיין 134 חטופים. כאן באופן, סמי פרץ ואיתן אבריאל, שלום איתן.
שלום סמי.
תשמע, יש פה איזה יממה של אירועים ביטחוניים.
המון,
ככה,
המון.
כן, כן, כן,
זה
אחרים.
זה מציף אותך.
גם מסוגים קצת שונים, בסוריה, שם מיוחסת לישראל תקיפה של מבנה ובחירים איראנים, ובעזה פגיעה טרגית בעובדי ארגון סיוע World Central Kitchen, עם 7 הרוגים, שחייבה את צהל להתנצל מיד ולהודיע על פתיחה בתחקיר מטכלי. יש גם נפילת כתבם סמוך לכביש הערבה.
השני כבר, אחרי הכתבם
הנציץ של הים באילת. כנראה מעיראק או משהו כזה, וכל זה מגביר את המתח הביטחוני. בזמן שאלפים מפגינים בירושלים נגד הממשלה, בקריאה להחזרת החטופים, גיוס החרדים, איתן, אתה היית שם אתמול, אנחנו נתח פה תכף. מה יגיע קודם?
המאבקים התקציביים בין משרד האוצר לצהל מוכרים כבר הרבה שנים, אך הם נזנחו ברגע שפרצה המלחמה, כי כשנלחמים אז לא עושים חשבון לכסף. אבל חצי שנה חלפה מאז השביעי באוקטובר, המחירים הכלכליים הכבדים כבר מצטברים הרבה זמן, ואנחנו לא רואים עדיין את הסוף, ולכן זה בדיוק הרגע להתחיל לחשוב גם כלכלית. זה המקור למחלוקת בין האוצר לצבא על מספר אנשי המילואים המגויסים כעת, שהוא כפול ביחס לתחזיות המוקדמות, ויש לכך השפעה עצומה על הגירעון, ואנחנו נדבר על זה.
כן, ויש איזו פסיקה מאוד מעניינת הבוקר של בית משפט העליון, הוא ביטל פסיקה של בית המשפט המחוזי, שחייבה את בנק המזרחי להעביר תרומה של 8 מיליון שקלים מחשבונו של המיליארדר רומן אברמוביץ' לארגון זקה, בגלל סנקציות שמוטלות על המיליארדר. מדובר בהחלטה מאוד מעניינת, בעיקר אנשים ישראלים שמוטלות עליהם סנקציות, ויש כבר כמה כאלה בזמן האחרון. בשאלה אם הבנקים הישראלים בכלל יכולים להיות מקום המקלט לכסף שלהם. עורכת הדין שרון לובצקי ייצגה את בנק מזרחי טפחות, היא מייצגת גם גופים אחרים בפרשות דומות, היא תהיה איתנו.
ואם כבר כסף, אז אם יש לכם טויוטה קורולה, או אולי יונדאי איוניק, אם אתם בעלים של המכוניות הללו, גם מכוניות אחרות, ודאי גיליתם שביטוח הרכב שלכם זינק בעשרות אחוזים בשנים האחרונות. אז זה לא מקרי, המכוניות הללו נגנבות יותר. ברבעון הראשון של השנה ראינו זינוק חד בגניבות של רכב לאחר ירידה מסוימת בתחילת המלחמה, וזה מלמד שהגנבים חזרו לשגרה למרות המציאות הביטחונית, וזה מקפיץ את המחירים של הביטוח. איזה רכבים הגנבים הכי אוהבים, אתם שואלים? דניאל שמיל, כתב הרכב, יספר לנו, וגם ירחיב על הרווחים של חברות הביטוח מפעילות הרכב. אנחנו מתחילים.
אוקיי, אז היית אתמול בירושלים. איתן, כמה זמן לקחה להגיע? כמה זמן להגיע לך לחזור? בעצם יש פה 3 סוגיות על הפרק. השבת החטופים, הפלת הממשלה, וגיוס החרדים. על מה מפגינים?
מפגינים על הכל ביחד. זו טענה מעניינת. אנחנו נגענו את זה בזה אתמול בשיחה שלנו עם
ריאל נווה,
כן. מאחים לנשק, אבל באמת זה בנוי ככה בכנסת למי שלא היה. זה, אפשר לקרוא לזה איזושהי שדרה שמתחילה אי שם בבנק ישראל, והיא יורדת עד כמעט עד הכנסת, עד החסימה, מלוא משרד האוצר. כ-500 מטר, הייתי אומר, אולי קצת פחות, ולאורך 500 מטר, חצי מהרחוב הזה, השדרה הזו בחסומה על ידי אוהלים. אני לא יודע כמה אנשים באמת לנים בהם בלילות, אבל יש אפקט די מרשים של אוהלים. זה, אם זה מזכיר משהו, זה מזכיר את רוטשילד של שנת 2011, וחלק מאוהלים יש תמונות של חטופים, ובצד השני של הרחוב יש בעצם איזה משהו שנראה כמו, קצת כמו פסטיבל, זה המילה לא מתאימה, אני יודע, אבל הרבה אוהלים מסודרים של הרבה מאוד תנועות וגופים, שכל אחד מראה את השלטים שלו, מחלק את הטישרטים ואת הכובעים שלו, ולאחר שבשבת, בקפלן ומקומות אחרים, הייתה אנרגיה מאוד חזקה של מחאה, של הפגנה, וגם ממה שאני מדווח, כי לא הייתי שם שלשום ביום ראשון בכנסת, אז אתמול לפחות פחות, הייתה איזושהי סוג של רגיעה, וחלק מהזמן זה נראה קצת כמו פסטיבל, או כמו איזשהו אירוע חברתי. צריך להודות שרבים מהאנשים הם אותם אנשים שנראו גם בזמנו בבלפור לפני מספר שנים, בוודאי גם בקפלן בתקופה של ההפיכה המשטרית, וזה באמת שאלה אם הדבר הזה עובד בסופו של דבר, שרואים את אותם אנשים שבאים עם אותם נושאים, ועכשיו הם מחלקים את זה. אז יש את הטנק עם המילואימניקים של 73, שאומרים שבעיקר חשוב, מדגישים את הנושא של השוויון בנטל, ובמקומות אחרים, כמובן הנושא של החטופים בולט יותר. ומעל כל זה כמובן לעד ותשוקה להחליף את הממשלה ואת ראש הממשלה.
תגיד לי, זה באוכרי המחאה הזאת, הפיזור של הנושאים, או שהם הולכים יחד כולם?
אני לא חושב שזה כבר משנה, אני חושב שיש איזשהו משהו בחזרתיות של אותם פעולות, דהיינו קפלן ומדורה אחת על הילון, ואו מול הכנסת, זה פשוט שידור חוזר, וכל מה שנשאר להשוות זה האם זה יותר אנשים או פחות אנשים מה שהיה אז וכן הלאה. אם אתה חושב בעצם על העומק של הדברים, למה בעצם אנחנו עדיין נמצאים במצב שאנחנו נמצאים? למה מדשדש המסע ומתן להשבת החטופים? למה כנראה אנחנו עוד לא בעסקה של הפסקת אש או איזשהו סידור מדיני כזה או אחר, למרות שכבר אין לחימה ואנחנו בסוג של בטש? אנחנו יודעים, התשובה היא ראש הממשלה, שאיכשהו מעדיף לגרור רגליים כרגע ולהשאיר את המצב המלחמה הנוכחי מאשר כל חלופה אחרת, ואפשר לטעון שהוא היה עושה דברים אחרת אילולא לא היה תלוי בצלאל סמוטריץ' ובאיתמר בן גביר, שני המשיחים מצד ימין קיצוני של המפה, שרואים פה איזה הזדמנות של גוג ומגוג וללכת ולקבל את כל המאוויים המשיחיים שלהם מאז ומעולם. אז אם זה כך, אז צריך ללכת למקור. לי זה כבר נראה מיותר, הפסטיבלים הללו, או קצת פספוס. אם זה ראש הממשלה, צריך ללכת לראש הממשלה, דהיינו להמשיך בקפלן ובית שלו בעזה, ולהוסיף על כך את מי שגורמים לו...
ברחוב עזה.
כן, את מי שגורמים לו לבצע את הדברים הללו. אם זה הניתוח האחרון, אז צריך להגיע לבית של איתמר בן גביר ושל בצלאל סמוטריץ' במידה, וזה באמת נכון. אי אפשר כל ערב ברצף לעשות מחאה חריפה ולהביא את אותם אנרגיות שאתה מביא פעם אחר פעם. אז יכול להיות שביום ראשון זה היה חזק, ועכשיו יהיה יום או יומיים יותר חלש, וזה יקבל. הדברים האלה יש דינמיקה, אומרים לנו, ובאמת ראינו את זה, אני לא תמיד האמנתי את זה באופן אישי, אבל ראינו איך בקפלן זה התחיל באלפים, עבר לעשרות אלפים, ובסוף הגיע למאות אלפים, ולא נרגע.
נכון, וצריך גם טריגרים בדברים האלה. נדמה לי שאחים לנשק ניסו לעשות את הטריגר הזה, את הפרובוקציה הזו במאה השערים. יכול להיות שצריך עוד איזה טריגר שקשור לנוכחות של גנץ ואיזנקוט בממשלה או משהו מהסוג הזה.
אבל דבר אחד ברור לחלוטין. נכון להיום, מבחינת הדינמיקה הפוליטית-מדינית, תקרא לזה מה שאתה רוצה, המחאה הזו היא שובר השוויון היחידי שמתקיים בארץ. זאת אומרת, אילולא הדבר הזה, אז אתה מסתכל על הממשלה הזאת ועל ראש הממשלה באופן ספציפי, ואתה אומר, מה אכפת לו להמשיך את זה עד הבחירות ב-26?
נכון.
אבל סמי, בוא נדבר גם על כסף וכלכלה. הנושא של המילואימניקים הוא קריטי ומהותי לביצועים של הצבא. הם תפקדו בצורה פנטסטית וכמעט הפתיעו את כולם בתחילת המלחמה. אחר כך חלק מהם שוחרר, אבל מסתבר שכבר אין כסף לגיוסי המילואים, ומשרד האוצר לוחץ לצמצם את ימי המילואים.
כן.
והתוצאה היא עלולה להיות זינוק גדול בגירעון. אז אתה כותב על זה, בוא תספר מאיפה זה מגיע הדבר הזה. מה זאת אומרת אין כסף? תמיד היה כסף למלחמה.
לא, זה העניין, שבשבועות האחרונים בודקים ומסתכלים ועושים כל מיני תחזיות וסטטיסטיקות במשרד האוצר, ומגיעים למסקנה שיעד הגירעון, שרק לפני פחות מחודש אושר בכנסת, שזה 6.6% מהתוצר, נמוך מאוד ביחס למה שמסתמן. יש הערכות שזה יגיע ל-8%, אני שמעתי הערכות אפילו שזה יכול להיות מעל 8%, יש המון סימני שאלה, לא יודעים גם אם הסיוע האמריקאי שהובטח יגיע, אבל יש פה גם דבר נוסף שמסתבר שתוכנן לפי כל התחזיות שתכננו, היה ברור שבתקופה הזו יהיו הרבה פחות אנשי מילואים, ומסתבר שלפחות לפי משרד האוצר יש כמות כפולה של אנשי מילואים. הצבא אומרים שיש גידול של 30% או 40% ביחד לתחזיות. בכל מקרה, אין מחלוקת על זה שיש הרבה יותר אנשי מילואים כרגע מגויסים ממה שחשבו תחילה, ואז ניסו להבין ממה זה נובע. לצבא יש הסבר שבא ואומר, מאחר ואתם מעכבים את חקיקת החוק להערכת שירות החובה, מה שאני עושה, ברגע שחייל חובה משתחרר, אני מיד נותן לו צו 8, אני הופך אותו לאיש מילואים. אם הייתם מסדרים לי את החוק הזה, הוא היה חייל חובה, חייל סדיר, ואז לא היינו צריכים להוציא את הצו, ואז גם היינו משלמים לו פחות. במשרד האוצר אומרים, נכון, זה חלק מהסיפור, אבל יש פה סיפור אחר. מסתבר, והם עושים על זה עכשיו פיילוט בקרב עובדי מדינה, שיש התקבעו כל מיני הסדרים של אנשי מילואים, לא ביחידות הלוחמות, לא בתוך עזה, שאנשים שבאים עושים משמרת אחת, שתיים בשבוע, ומצליחים לתפקד גם באזרחות באותו שבוע ולקבל בעצם גם שכר פה וגם שכר פה, אבל בגין אותן משמרות, שתיים או אחת, מקבלים שכר מלא של אנשי מילואים. עכשיו, אתה יודע ואני יודע שבתקופות של שגרה, יש קמצנות מאוד גדולה לאשר ימי מילואים, עושים קומבינות והכל, וזה נושאים שלא לאשר את זה. במלחמה נפתחו כל הסחרים, כל הברזים, הכל אזורם, אז בחודשים הראשונים באמת לא עשו חשבון, אבל מאחר והמלחמה הזו נמשכת, אנחנו לא רואים את הסוף, אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר. צריך להגיע רגע שבו אתה עושה לא רק כלכלת חימושים, אתה צריך לעשות גם כלכלת ימי מילואים, כי אנחנו יודעים שאנחנו נצטרך עוד הרבה מאוד ימי מילואים השנה, ולכן אתה צריך לוודא שאם קראת למישהו לשבוע, אז הוא באמת איתך שבוע, והוא לא מקבל בגין שבוע או שבועיים. לכן עכשיו משרד האוצר עושה בדיקה בעניין הזה, וגם בצהל מבינים ש... גם לטובתם כדאי להתחיל לנהל את המשאב הזה בצורה יותר כלכלית, כי אתה יודע, המלחמה לא נראית כמו שנראתה קודם לכן, והיא כן עלולה להיראות הרבה יותר גרוע. כן. אז תשמור על המשאב הזה, תנהל אותו בתבונה.
זה נכון, אתה יודע, אנחנו כולנו מכירים את הקומבינות האלה, אפשר לקרוא לעניין הזה במילה הזו, עוד הרבה מלפני המלחמה, לא מעט אנשים השלימו להם הכנסה, ודווקא בכירים, דווקא קצינים, דווקא טייסים וכן הלאה, בכל מיני תעסוקות די פרש, מהסוג של... מקימים איזשהו פורום, קוראים לקצינים בכירים לדבר על איזה נושא, לתכנן איזה תכנון. תכלס, הם לא עושים שום דבר חוץ מאשר לבוא, להגיע.
כן, כן, למרות שאני לא רוצה שוב, אני לא רוצה, יש הרבה מאוד אנשי מילואים.
לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל יש גם ניצול לרעה.
יש ניצול לרעה בכל מקום. אגב, גם אצל מפונים אני שומע את זה, וגם בתקופה של החלט, של הקורונה. יש לפעמים כשהמדינה שופכת כסף, יש גם לפעמים אנשים
מתפזר הרבה בצד.
כן, הרבה כסף נשפח ואפשר, וצריך לנהל אותו בתבונה, גם כשיש מגה משבר.
אני קורא הבוקר שסמוטריץ' שמעיז להגיד לצבא לא לקנות מטוסי F-35. זה כבר נראה לי מוזר כמעט.
כן, כן.
מאיפה הוא מביא את הביטחון העצמי הזה לגבי ההחלטה של מה חשוב לצבא בעת הזו?
אז זה העניין, יש מאבק כוח, ואם זה רק נסיים, כי יש לנו עוד דברים, יש מאבק כוח מאוד מאוד גדול בין גלנט ובין סמוטריץ'. סמוטריץ', כל העניין שלו הרי בכל הסיפור של הביטחון, נובע מתוכנית ההכרעה שלו, שבוא נסלק את הרשות הפלסטינית, בוא נשתלט על יהודה ושומרון, בוא נבנה ובוא נעשה מה שבא לנו, כנ"ל גם בעזה, וכל פעם שיש לו הזדמנויות ככה להכניס למערכת הביטחון, גם בשבתו כשר האוצר, גם בשבתו כשר במשרד הביטחון, גם בשבתו כאיש שמחזיק בגורלו של נתניהו, הוא משמיע את קולו, ומה שהוא רוצה זה שגם תהיה ועדה שתבחן את תקציב הביטחון, בעיקר בהקשר של האתגרים שהוא חושב שצריכים להיות לעולם הביטחון, כל הדברים שקשורים ביהודה ושומרון.
כן.
ומאחר וגלנט לא נותן לו להקים את הוועדה הזו, אז הוא אומר, טוב, אתה תוקע לי מקלות בגלגלים של הוועדה, אני אתקע לך מקלות בגלגלים של ה-F-35.
ואחרי זה הם אומרים לנו בלי פוליטיקה באמצע מלחמה.
ואז הם לא ימריאו לפה, בדיוק, בדיוק. קיצור, אתה יודע מה? זה שווה עוד אייטם בהזדמנות אחרת.
גם מחר יש ים.
בהחלט. בואו נתקדם. שלום לעורכת הדין שרון לובצקי.
שלום רב.
אנחנו פונים אלייך בעקבות פסיקה מאוד מעניינת של בית המשפט העליון היום, שהכריע בעצם ביטל פסיקה של בית המשפט המחוזי, שעניינה תרומה שהמיליארדר רומן אברמוביץ' רצה להעביר מחשבונו בבנק מזרחי לארגון זקה. הבנק לא רצה להעביר את הכסף הזה, כי יש סנקציות בינלאומיות שהוטלו על אברמוביץ', ובסופו של דבר בית המשפט העליון פסק שאת הכסף הזה הבנק לא צריך להעביר, ואנחנו רוצים שתספרי לנו את סיפור המעשה, ובעיקר את המשמעות של הכוח של הסנקציות הבינלאומיות בסיפור הזה.
בעצם כמו שאמרת, רומן אברמוביץ' יש לו חשבון בבנק מזרחי, במקור מבנק איגוד, רומן אברמוביץ' ביקש להעביר תרומה לזקה, לחשבון זקה שגם בבנק מזרחי, מדובר בחשבון ישראלי של שני הצדדים וכספים בשקלים. עכשיו, רומן אברמוביץ' מופיע ברשימות הסנקציות, משטרי הסנקציות של בריטניה ואירופה, בגלל הקרבה שלו לפוטין והמעורבות שלו באופן אישי, ככה מוסבר במשטרי הסנקציות, שלו ושל חברות בשליטתו במלחמה באוקראינה. ולכן הוא הוסף לרשימות האלה באופן אישי וחברות בשליטתו, ושבעצם אומרים להקפיא את הנכסים שלו בכל מקום שהוא נמצא.
הסיפור פה הוא סביב העברה ספציפית למקבל ספציפי ולכאורה תרומה שכל אחד מאיתנו חושב שהיא ראויה ומרחיבה את הלב לזקה, אבל בפועל החשבון של אברמוביץ' בבנק מזרחי כפו, הוא יכול להעביר כסף למישהו אחר?
לא.
אז למה זקה בעייתי?
אסור לו להעביר כסף ל...
גם לך אסור לו להעביר כסף, אם אני מבין
לא,
נכון.
זה מה... כן. לא, זה, נכון. זה מה שאני שואל. החשבון מוקפא, הוא לא יכול לעשות שום פעילות? מה הסטטוס?
החשבון שלו כפו, כל בקשה שלו נבחנת באופן פרטני. הבנק בוחן את זה בעזרת גם עורכי דין שמתמחים בענייני הסנקציות. זה לא רק בחינה של הבנק ושלנו, של היועצים החיצוניים הישראלים, אלא גם עורכי דין באירופה ובריטניה שבוחנים את הבקשות ובודקים האם זה נופל לתוך משטרי הסנקציות, ובמידה שכן, אז הבנק מסרב לבצע את זה.
מה אפשר כן לעשות בתקופה הזו? למשל, הוא יכול לקנות תרופה לעצמו, אני מניח, לשלם במקולת, אני חושב שהוא גם יכול.
אולי להעביר
אבל כל דבר שקשור מה, לפעילות כלכלית או לפעילות, לא יודע, נדבנית וכדומה, זה עומד במשטר הסנקציות?
שוב, כל מקרה נבחן לגופו, כרגע לא, אני לא מכירה בקשה, יכולת שהיו, אני לפחות לא מכירה בקשה לגבי צרכים אישיים, לתרופות, אני מניחה שיש את זה גם פסיקה, במקרים כאלה יכול להיות שהבנק יאתר, אני צריך לבחון כל בקשה.
זה תלוי אם התרופה מגיעה ביחטה או לא, אתה מבין?
כן, אבל באופן עקרוני החשבון מוקפא ואי אפשר לבצע בו פעילות, בטח לא בצורה חופשית, צריך לפנות, לבקש, והבנק בוחן את זה. אז זה מה שהיה כאן, והבנק בחן את זה והחליט לא לאפשר את הביצוע התרומה. אני אגיד שכמובן שזקה, כולנו מכירים בחשיבות הפעילות שלה ו... מה שעבר עליהם בימים הנוראים שעוברים על כולנו, התרומה של זקה היא באמת מוכרת וידועה, כן. והבנק עצמו תרם לזקה.
כן, לא... אבל די ברור מהפסיקה הזו, ובכלל מה שקרה פה נגיד בשני עשורים בנוגע לבנקים, בנקים לא יכולים להגיד אני רק מקבל פקדונות ונותן הלוואות, אלא מטילים עליהם הרבה מאוד אחריות של מה שנקרא, קודם כל דע את הלקוח, תציית לנו הרשויות בכל העולם, אתה לא סתם צינור, אתה צינור שדרכו אפשר להתניע הרבה מאוד פעילויות, סמים, טרור, פעילויות פוליטיות, משטרי סנקציות פוליטיים כאלה ואחרים על מלחמות, על מדינות שמסובכות, לנו, אנחנו מכירים את זה בכלל לצד האיראני כמובן, שהיינו רוצים שיהיו עליהם כמה שיותר סנקציות, ובעצם אומרים לבנק, אתה לא עושה פה מה שאתה רוצה, אתה כפוף לסנקציות בינלאומיות, הרבה יותר מה שאתה כפוף אפילו לבית המשפט הישראלי.
בעיקרון, אני לא יודעת אם מה היררכיה, זה עוד לא נבחן מה היררכיה, מה היה קורה אם בית המשפט היה מורה להעביר, אני מניחה שהבנק היה מבצע את זה, אבל זה עוד לא נבחן. אני יכולה להגיד שהבנקים היו רוצים לא להיות השוטרים של העולם, זה תפקיד שהוטל עליהם מכוח החזקת הכספים, ומכוח התפקיד הזה, שהוטל עליהם ברחבי העולם, בעיקר רחבי העולם המערבי, הבנקים נדרשים כדי להיות חלק מהכלכלה המערבית, לבחון ולא לאפשר פעילות שהיא חשודה כקשורה למימון טרור, לפעילות מלחמתית כגון זו של אוקראינה.
בסדר, אז הבנו את סיפור המסגרת. עכשיו, על מה מבחינה משפטית, אולי זה אזוטרי, אבל תמיד מעניין, על מה מבחינה משפטית בעצם עמדה הסוגיה? זאת אומרת, למה בית משפט אחד אישר, בית משפט שני פסל, והיועצת המשפטית גם כן יש לה מה להגיד בנושא הזה?
אז זה היה דיון מאוד סוער, אני אגיד, במחוזי. למעשה צריך להבין שבעצם מה שהם ביקשו זה סעד זמני. במסגרת סעד זמני להעביר את הכסף, כשהוגשה גם תביעה שהסעד הסופי שלה היה גם להעביר את הכסף. ככלל, מבחינה משפטית, הסעד הזמני רק צריך לאפשר את הסעד הסופי ולא להוות את הסעד הסופי. למשל, אם מתי נותנים סעד זמני, אם יש מחלוקת לגבי איזשהו נכס, אז נותנים צו מניעה להקפיא את המצב בנכס עד שיכריעו למי הזכויות. כאן היה משהו מאוד מאוד חריג במחוזי, כי בית המשפט בעצם אומר, הסעד הסופי זה להעביר את הכסף, אני גם כסעד זמני מורה להעביר את הכסף, וכשברור שלמעשה, ברגע שהכסף יועבר,
משתמשים בו.
אז אי אפשר להשיב את הגלגל אחורנית. אגב, אברמוביץ' עצמו לא התייצב לדיון, הוא שלח את הנציגה שלו, שחקרתי אותה, והוא הביא גם מומחים לדין האירופאי ולדין הבריטי, שאמרו שהסנקציות לא חלות מחוץ לבריטניה ואירופה. אבל אני שאלתי אותם שאלה, ואמרתי להם, בהנחה שהבנק מאמץ את הסנקציות בעצם של אירופה, בהנחה שאתם הייתם מייעצים לבנק מזרחי ולא אברמוביץ' לצורך העניין, האם הייתם מייעצים לבנק להעביר את הכסף? והתשובה שלהם הייתה לא. כלומר, הם הודו בחקירה הנגדית, שלו היו מייעצים לבנק, והבנק מאמץ את הסנקציות, הם היו אומרים לבנק שלא להעביר את הכסף. כן.
אבל צריך להגיד פה גם משהו חשוב על הבנקים, בטח הבנקים הישראלים, בטח בנק מזרחי, פועלים ולאומי, הם הסתבכו בעבר ושילמו כנסות מטורפים על העובדה שהם לא ציטו למשטרים, בוא נאמר כך, לחוקי המס האמריקאים, ושילמו על זה, ובאמת, מה שנקרא, נכוו ברותחין, ולכן הם נזרים עכשיו, ולא עושים שום דבר שהוא לא עומד בסטנדרטים הבינלאומיים. מה הייתה המשמעות? אם בנק פועל בניגוד למשטר הסנקציות הבינלאומי, זה אומר משהו על הבנק עצמו, על בעלי המניות בו, על הלקוחות בו, הם עלולים להיפגע כתוצאה מזה שהבנק פועל בניגוד למשטר הסנקציות.
בהחלט, וזה הרבה יותר רחב אפילו מהבנק והלקוחות של הבנק, זה בכלל פגיעה שעלולה להיות בכלל במשק הישראלי. הסנקציות האלה הן מוטלות, בעצם התחולה שלהם היא לכאורה בבריטניה ובאירופה. האמריקאים זה קצת שונה דרך אגב, אבל רומן אברמוביץ' לא מופיע ברשימות של הסנקציות האמריקאיות, אם כי יש שם סנקציות על פעילות מהסוג שמבצע רומן אברמוביץ', אז זו שאלה אם זה חל עליו או לא. קודם כל, הבנקים נדרשים בהוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל לאמץ את הסנקציות. הבנק ישראל לא אומר לבנקים איזה סנקציות לאמץ, אבל יש ציפייה שיאמץ כמובן את של בריטניה, ארצות הברית ואירופה, אם הבנק מאמץ ולא מקיים אותם, אז לכאורה עלולה להיות פה במקרים מסוימים הפרה רגולטורית ישראלית. אז זה קודם כל מבחינת המשפט של ארצנו, ולכן לבוא ולהגיד שכאילו זה איזושהי תוכנית כבקשתך, זה ממש לא משקף את המצב של הדין בישראל. עכשיו, אבל יש שאלה גם, בהנחה שבוא נניח לצורך העניין שהסנקציות של אירופה ובריטניה אין להם תחולה אקס-טריטוריאלית, כלומר הם לא חלות על ישראל, אבל הבנקים הישראלים עובדים באופן שוטף עם בנקים זרים, בנקים קורספונדנטיים, נקראים בעברית בנקים כתבים. למעשה אנשים לא מבינים את זה, אבל אם אני היום מעבירה דולרים, מה החשבון שלי בבנק מזרחי לחשבון שלי בבנק לאומי, הכסף הזה עובר, אם זה דולרים דרך בנק אמריקאי, אם זה אירופי, אם זה יורו, אז דרך בנק אירופאי, כלומר כמעט בכל פעולה, בטח שמוערב במתח, אנחנו, הבנק הישראלי לא יכול לעשות את זה בעצמו, הוא נאלץ להיעזר בבנקים זרים.
כן, ואז אם חוסמים אותו שם, אז בעצם הוא
משותק.
הוא משותק.
נכון, ומספיק שבנק אחד או שניים בחול יחסמו, אז גם אם זה לא יעצור לחלוטין את הפעילות של הבנק, זה יעלה פה מחירים בצורה קיצונית, וזה יפגע בכולם, ואני לא נכנסת בכלל לשאלת הסנקציות, כי אני לא יודעת אם זה בכלל רלוונטי בסיטואציה הזאת, אבל עצם העלאת המחירים הזאת, ועצם החסימה על ידי בנקים כתבים זרים בחול, תגרום נזק מאוד מאוד גדול.
אז זה העניין, אני רוצה רק לקחת אותך, כי זה קשור, יש עכשיו כמה מתנחלים שהאמריקאים החליטו להגביל אותם, משרד האוצר האמריקאי, גם באירופה אני חושב שמוטלות אולי על מתנחלים אחרים מגבלות, בגין מה שנקרא אלימות מתנחלים, וגם שם חוסמים להם את החשבונות, וגם פה בעצם הבנקים, יכול להיות שפה, את יודעת, זה לא מיליארדר שיש לו מיליון חשבונות והרבה מאוד כסף, זה אנשים כנראה לא איזה אנשים עשירים במיוחד, אנשים שגם צריכים להתקיים.
אולי זה אפילו יותר חשוב להם.
כן, לא, זה אנשים שאיכשהו כנראה גם צריכים להתקיים, ופה גם כן הבנקים צריכים לציית למשטר הזה, או שפה יש סוגיה קצת שונה.
שוב, בעיקרון הבנקים צריכים, בנק שאימץ את רשימת הסנקציות האמריקאיות, ובעיקרון הבנקים, כפי שאני מכירה לפחות, אימצו את הסנקציות, רשימת הסנקציות האמריקאיות, אז...
אבל אמרת שזה לא תוכנית כבקשתך, מה זה אימצו? ואם הם לא היו מאמצים, אז מה היה קורה?
אם הם לא היו מאמצים, אז לכאורה אין הפרה רגולטורית ישראלית, אבל יכולה להיות בהחלט הפרה רגולטורית על ידי האמריקאים, שכמו שאמרתי, יש קצת שוני בעניין הזה, אפילו האמריקאים יש להם, בעוד שהאירופאים ובריטניה קצת יותר נזרים בתחולה אקס-טריטוריאלית, האמריקאים אין להם כל כך בעיה עם העניין הזה, והפרה של הוראות שנקרא בארצות הברית אופק, הפרה של ההוראות שלהם יכול לגרור סנקציות ישירות במקרים מסוימים. שוב, בעניין הזה, כל פעולה שמתבקשת, אם זה לצרכי מחיה, יכול להיות שיאפשרו, אני לא יודע, צריך לבחון את זה, וצריך לבחון את הבקשה, ולוודא שלא, זה לא למראית עין, אז יכול להיות שיאפשרו, אבל פעולות של לשחרר את הכסף באופן מלא, זה מאוד מאוד בעייתי, וחושף את המשק הישראלי כולו, כל הלקוחות של הבנקים, וכולנו בעצם לסנקציות.
שאול, אני רוצה שנייה לעלות מדרגה אחת מעל הדיון הספציפי הזה, בתיק הספציפי הזה. אני מוצא פה קצת ציניות או בררנות בכל הסיטואציה, כי ישראל ככלל היא לא מטילי הסנקציות באופן דרמטי במקרה של רוסיה, אלא על אחת החברות היחידות במערב, אם אנחנו בכלל מדינה מערבית שטסה למוסקבה, חברות ישראליות בגדול ממשיכות לעבוד עם רוסיה, לשווק לשם ולקנות משם, למכור לשם וכן הלאה. אנחנו בעצם לא בסנקציות, קיבלנו החלטה כזו, זה קצת נראה לי מוזר שבנקודה אחת ספציפית בגלל איזה עניין בנקאי בינלאומי, אז מישהו מוגבל. ככלל, אנשים לא מוגבלים פה, ואין אווירה של לקנוס או לפגוע ברוסיה בגלל שהוטלו עליה סנקציות במדינות אחרות.
אני לא חושבת שמה שאתה אומר זה לגמרי מדויק.
אז תקני אותי.
למיטב הבנתי, הבנקים לא מאפשרים פעילות מסחר רגילה עם רוסיה, יש סנקציות סקטוריאליות, למשל על פעילות שקשורה לכל מיני תשתיות, למשל אם הפעילות של חברות ישראליות קשורה לתשתיות ברוסיה, אז הבנקים לא מאפשרים במקרים רבים העברת הכספים, זה לא התיק היחיד שאנחנו מטפלים בו בעניין
לא,
הזה.
אולי הם חושבים שזה קצת מסוכן כרגע לשלוח כסף לרוסיה, אני לא יודע אם זה על בסיס עקרוני.
גם לקבל כסף מרוסיה לא מאפשרים. גם לקבל, שוב זה תלוי, יש שאלות שהן חורגות מהדיון שלנו, אבל יש למשל כספים שמועברים לפנסיות של אזרחים רוסיים, אז בעניין הזה כן מאפשרים.
וגם ידוע שלא מעט, לא מעט רוסים בחרו לברוח לישראל ולממש את הזכות שלהם לקבל פה תעודת זהות ישראלית ביותם יהודים וכן הלאה.
אגב, זה מטופל דרך חוק אחר שעובר בכנסת בימים אלה, שאמור בעצם לעשות קצת יותר שקיפות לגבי דיווח, לגבי כסף, עולים חדשים וכולי. אבל פה בעצם, אם אני מבין נכון את פסק הדין, ישראל יכולה לעשות מה שהיא רוצה מול רוסיה, אבל כן, הבנקים זה... הישראלים לא יכולים לעשות מה שהם רוצים.
זה בגלל שהבנקים הישראלים תלויים בבנקים הבינלאומיים, בדיוק. אז בעצם
כן,
נתקע
כן.
פה בעיה.
יש מערכת חוקים זה... לבנקים. אתה רוצה להיות בנק שמתהלך בין הבריות ועושה מה שצריך, אתה צריך להיות כפוף לחוק.
אני רואה בזה גם את הזווית הצינית, שבאופן כללי לא היינו רוצים...
אתה תמיד ציני.
לא היינו רוצים לעשות את זה, ולא אכפת לנו כלום, אבל מה, בגלל התלות בבנקים זרים, אנחנו חייבים לעשות...
אז אני אגיד על זה משפט, אם אנחנו נצפצף על משטר הסנקציות, כשזה נוגע לרוסיה, יצפצפו עלינו במשטר הסנקציות שזה קשור לאיראן.
בוודאי, זה מה שאני אומר, אבל אנחנו בדרך לשם, זה בדיוק העניין.
אני אגיד לכם עוד מילה על זה. יש מדינות שמצפצפות על הסנקציות האלה, זה קירגיסטן, מה שראינו, קירגיסטן, קזחסטן, טורקיה.
דובאי, הכסף עובר במזוודות לדובאי.
אז השאלה אם אנחנו רוצים ליד קירגיסטן, קזחסטן וטורקיה, לראות גם את מדינת ישראל, או שאנחנו עדיין מקווים שנהיה לא ברשימה הזאת.
כן, טוב, סוגיה אחרת, אבל לא נפתח אותה. תחשוב, לא, תחשוב שהרבה מאוד שנים יש סנקציות על חמאס, אבל המדינה שכן אפשרה, דווקא בגלל משטר הסנקציות, להעביר כסף במזוודות, בדולרים, בחמאס.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר. הסנקציות האלה נראות בתור איזה משהו מוסרי, אבל הן לא כאלה, בסוף הכל פוליטיקה.
עורכת הדין, שרון לובצקי-הס, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה לכם.
שלום לדניאל שמיל.
שלום סמי, שלום איתן.
היי דניאל.
אז תשמע, מישהו העיר לי שכל פעם שדניאל שמיל עולה, יש שיחה על מכוניות חשמליות בין איתן לבין דניאל, ואז אני איכשהו ככה משתכן, מצליח להגיד
באמת?
איזה
עלו
מילה.
עלו על העניין הזה?
לא, ואז אמרו לי, תגיד לי, סטטיסטית, יש יותר מכוניות חשמליות בישראל, או יותר אייטמים על מכוניות חשמליות אצלכם בפודקאסט? אז היום אין אייטם על מכוניות חשמליות, אלא על ביטוחי רכב. איתן, קח את זה מפה.
אני אשם בעניין של המכוניות החשמליות, אני מודה לחלוטין, אבל יש לא רק מכוניות חשמליות, יש גם מכוניות רגילות, וגם הם...
הם 2% מכלל המכוניות.
בדיוק. לא, בסדר, לא ניכנס לזה, 2% בכלל מכוניות החשמליות, אבל 20% מהמכוניות החדשות שנמכרות, ובנורווגיה זה כבר ב-90%, ואנחנו רוצים להיות נורווגים. אבל נשים את זה בצד, לכולם יש מכונית, חשמלי או לא, צריך ביטוח, ומחירי הביטוח תסים. כל הזמן.
ממש,
למה?
כן.
למה? מה?
יש כמה סיבות לזה. בוא נתחיל בשורה התחתונה. חברות הביטוח הפסידו מהתחום הזה, מתחום הרכב. זה הגיע להפסידים מצרפיים, כן, של למעלה ממיליארד שקל בשנה, וכמובן כשהן מפסידות, הן פועלות מהר לתקן את זה, או לפעות הכי מהר שהן יכולות. עכשיו, הפסידים נגרמו בכמה דברים, שהכל התחיל בגדול בזה שמחירי החלפים עלו. זה התחיל עוד בקורונה, שכל המחירים זינקו, והחלפים בכלל בגלל מחירי ההובלה, אבל זה לא נעצר שם, כי בגלל שמחירי החלפים עלו, אז גם שיעור הגנבות עלה, בכלל כל מיני משפחות פשע, בעיקר בשטחים גילו באמת אפיק הכנסה מאוד מעניין, והגנבות הכפילו את עצמן מאז 2009, ובדגמים מסוימים בכלל ראינו זינוק, ותוסיף לזה גם עלויות תיקון שהולכות ועולות כל הזמן, זה לא רק מחיר החלפים, זה מה צריך לתקן, יש הרבה חיישנים על המכונית, והרבה, וכל תיקון פשוט נגמר, עכשיו חברת ליברה התגעתה בזה שתיקון של 10,000 שקל בממוצע, זה הופך אותה לאחת הזולות בשוק, כלומר שהיא מצטיינת בסעיף הזה, וזה באמת מעיד על הסכומים.
אני באמת מתגעגע לימים, לפני המכונית החשמלית, היה לי לנד רובר ראשונה, ושהיה צריך לתקן משהו, אז המוסכניק היה יוצא עם
פטיש. היה בא עם פטיש.
עם פטיש 5 קילו, והיה מתקן את זה, והוא אומר לי, זה תוקן צה. ואני הייתי די מרוצה מהסידור הזה, בסך הכל הוא היה די זול. היום אם אתה נכנס עם תקלה, אז הם מודיעים לך שהלוח מחשב נשרף, לא עובד טוב, וצריך להזמין מגרמניה, והאוטו מושבת לחצי שנה.
כן, העניין הוא אבל, דניאל, שהמתח הביטחוני הזה, הייתי מצפה שבזמן שיש מלחמה ומתח ביטחוני ונוכחות, כוחות ביטחון בלי סוף, ודאי בדיוק ושומרון, שדווקא נראה ירידה מסוימת, אבל אתה יודע, אני חייב להזכיר איזה תזה שרווחה פה לפני 30 שנה, הייתה תזה שאמרה שהשבק אין לו בכלל בעיה עם גנבי רכב, להפך הוא מעודד את זה, משום שהוא אומר, אתם תגנבו רכב, אבל אתם תתנו לי גם מידע על מה שקורה בשטחים.
תראה, אני לא מכיר מעורבות שהשבק בזה, אגב, לא לטוב ולא לרע, כלומר, אנחנו יודעים שכשמתמודדים עם גנבות הרכב, השבק הוא לא חלק מהמשחק, זה המשטרה היא זאת שאמורה לטפל בזה, אנחנו לא רואים פעילות, אני לפחות לא שאני מודע לה, כן, של השבק שמנסה בעצמו להתחקות אחרי הגנבים, באמת הייתה ירידה למשך זמן קצר, באוקטובר כולם היו בהלם והגנבות עצרו, גם הרבה יותר אנשים היו בבית והיו ליד המכוניות שלהם, אבל מנובמבר ואילך, ואנחנו רואים את זה כבר בנתוני הרבעון הראשון של 24, הגנבות כמעט וחוזרות לקצב הרגיל, בעיקר כי זה לא נורא מסובך היום לגנוב מכונית, אפילו לא צריך באמת, דיברנו קודם על הפטיש 5 קילו, לא צריך אפילו לפרוץ אותה פיזית, אפשר בעזרת כל מיני מחשור ומחשבים, לשכפל מעין שלט חליפי למכונית, לפתוח אותה ולנסוע לדרכך, ובמחסומים בכניסה לשטחים, בכלל לא בודקים ולא מוכנים מי נכנס, אז אתה מגיע בקלות לאן שתרצה.
צריך לחזור לימים של המנולגה המסורבל עם המפתח.
זה לא, אגב, זה לא צחוק.
אולי זה יעבוד.
לא, אנשים עושים את זה, מכוניות גניבות במיוחד, למשל סוזוקי ג'ימני, שבאמת השיעור גניבות שם קפץ בחודשיים האחרונים, הם באמת קונים מנולי הגה. ואפילו כבר ראיתי מודעות לכל מיני סנדלים למכונית, שזה באמת כבר יהיה מצחיק, אם אנשים יסנדלו לעצמם את האוטו.
תן לנו את המדרג, ככל שאנחנו יודעים של המכוניות הכי נגנבות, כי רוכש של מכונית כזו, צריך לדעת אם הוא, אתה יודע, באיזה הסירון של גניבה הוא נמצא, אולי עדיף מכונית אקזוטית מהספנות, לפחות היא תהיה מוגנת מגניבה.
הנוסחה במכוניות פחות גניבות, זה שהן יהיו אחת לא חדשות במיוחד, ושתיים לא מבוקשות כל כך. רואים את זה במחירי הביטוח, כן? מחירי הביטוח של רנו, למשל, הם הרבה פחות גבוהים, מחירי ביטוח של טויוטה או מזדה, כי פשוט הביקוש במרכאות לרנו בשוק המכוניות המשומשות והגניבות, כן, החלפים.
כן, אבל יש פה מעגל רקורסיבי בנושא הזה. אתה נכנס לשוק, אתה אומר, אני רוצה את המכונית הכי אמינה, כדי להוציא הכי פחות כסף על מוסכים. דהיינו, אני קונה טויוטה. גם אנשי החמאס מבינים את העניין הזה וראינו את זה.
לצערנו, כן.
לצערנו. אז אני קונה טויוטה, אבל טויוטה המכונית הכי נגנבת, אז אני התקעתי עכשיו עם מכונית שגנבו לי. והאלטרנטיבה שלי זה לקחת איזה אוטו שמתפרק כל הזמן ואף אחד לא קונה.
זה קצת משחק שאי אפשר לנצח בו. יש גם מכוניות נדירות שהן לא גניבות, אבל הן פשוט מאוד יקרות, כי שהמכוניות היוקרה מאוד יקרות לביטוח, גם אם לא גונבים אותן הרבה. עכשיו, אין נתונים, אחת הבעיות היא שבאמת החברות שאמורות לעבוד בשבילנו, חברות הביטוח ובטח המשטרה, לא מפרסמות נתונים מסודרים על גניבות, אז כן, אנחנו מצליחים להבין את זה מכל מיני מקורות, אבל אנחנו כן יודעים שיש את המכוניות שנגנבות הרבה, וזה באמת שלושת הכוכבות, זה מזדה, טויוטה ויונדאי, גם קיה אגב ברשימה הזאת, כמו המכוניות הנמכרות ביותר, הן גם נגנבות ביותר, שדגש על קיה פיקנטו וטויוטה קורולה ועוד, אבל יש גם את הלהיטים המגניבים, הלהיטים המפתיעים והגניבים.
מגניבים וגניבים.
אולי הם גם מגניבים, כן? זה שלמשל, המכונית שהסיכוי הכי גדול שלה היה להיגנב בשנה שעברה, היה יונדאי איוניק 5, זאת מכונית חשמלית, שבהתחלה חשבו שאין בכלל מה לגנוב כאלה, והביטוח היה נמוך. אבל פתאום גילו שיש לה ביקוש גדול בשטחים, כי היא שימשה כמעין גנרטור, שזה מכונית שהייתה יכולה לספק חשמל לבית, ולא הפוך, בזכות הסוללה הגדולה שלה. אז מחי ביטוח של יונדאי איוניק 5 באמת שילשו את עצמם בחלק מהמקרים, זה מכונית שהיום מסובך להחזיק אותה,
כן.
ובחודשיים האחרונים אנחנו רואים את הסוזוקי ג'ימני, שגם, זאת לא מכונית, אי אפשר להגיד שהיא מהנגנבות ביותר, כי כמות המכוניות על הכביש היא קטנה, אבל הסיכוי להיגנב, כלומר, נגנבו 200 מכוניות מתוך כ-3,000 שבסך כל נעות על כבישי ישראל, אז פתאום כל מכונית היא בסיכון.
אז אם נסכם את העניין, קנו פורד אסקורט מודל 75, אף אחד לא רוצה לגנוב אותה.
אבל אל תסליחו מנעול הגה ליתר ביטחון.
אין שום שימוש לחלפים שלה. וזה נוסע.
כן, דניאל שמיל, תודה.
תודה, תודה, יש לכם.
תודה, להתראות.
טוב, אז איתן, בזמן שאנחנו מדברים על פרמיות ביטוחי רכב, חברת דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' הודיעה על אישור מחדש של דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+, היא מסירה את המעקב השלילי, והיא מעדכנת את תחזית הדירוג מיציבה לשלילית. דירוג האשראי של פיץ' זה ברמה של A+, תגיד לי רק ממש ככה בשני משפטים, כי אנחנו תכף מסיימים, מה זה אומר ה-A+ הזה בהשוואה להורדת הדירוג של מודיז, ומה המעמדה של פיץ' ביחס לשתי חברות דירוג האשראי האחרות?
מבחינת המעמד, שתי הגדולות, המפלצות של השוק, כל שלושת החברות הן אמריקאיות, שתי הגדולות by far זה מודיז ו-S&P, פיץ' הרבה יותר קטנה, זה לא אומר בהכרח שהיא פחות משפיעה, היא גם חשובה, יותר קטנה, יותר צעירה, פחות תחומים היא מכסה. כפי שאני מבין, ובאמת יש להם דירוגים כל אחד משל עצמם, אז זה כמו הקבלים של הסלולרי, קשה לחבר ולהשוות, אבל זה דירוג יותר גבוה משל מודיז, ואנחנו מחכים עדיין לעדכון של S&P, למרות שהם נותנים לזה מעקף שלילי, וזה כמובן קשור אם תהיה או לא תהיה מלחמה בצפון. אני רוצה להגיד רק דבר אחד, היו נתונים בסוף השבוע שאף אחד אין לו כוח להיכנס אליהם, אבל לפעמים למלחמה ולסיטואציות משבריות יש תוצאות כמעט הפוכות אינטואיטיבית ממה שאנחנו מצפים. דווקא כמות הנכסים בניקוי התחייבויות של המשק הישראלי ואזרחי ישראל ביחס לחול, עלתה במלחמה. וזה בגלל שאנחנו פשוט מייבאים הרבה פחות דברים. אנחנו קונים המון מניות בחוץ לארץ, כחצי מהאזרחים בישראל החליטו לפזר את התיק השקעות שלהם בחול. אז פתאום שאתה סופר, אתה רואה שלאזרחי ישראל בעצם המצב הפיננסי לכאורה שלהם השתפר דווקא בדברים האלה. זרים ברחו מישראל, אז אין להם נכסים שלנו. אנחנו רצנו אליהם, אז יש להם נכסים שלנו. פתאום אתה מסתכל לדבר, אז אתה אומר, למה שמדינה שיש לה כל כך הרבה עשרות מיליארדים, מאות מיליארדים של דולרים, עודף נכסים מול שאר העולם, לא תוכל להחזיר את כמה תשלומי קרן וריבית בשנה הקרובה של החובות שלהם. אני יכול להבין גם בזווית קרה, אני יכול להבין גם את פיץ'.
כן, יפה. טוב, טוב, יכול להיות שאנחנו עוד נרחיב על העניין הזה מחר.
נצטרך להרחיב על זה כנראה מחר.
להיום סיימנו, נגיד לך תודה איתן אבריאל.
תודה לך, סמי.
ונגיד תודה גם למאיה בן ניסן ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. נפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.